אתם מאזינים לוויינט פודקאסט.
בתולים זה לא רק אם פינחה דארן נרתיק או לא, בתולים זה אם אני מצליח ליצור קשר אינטימי או לא מצליח ליצור קשר אינטימי, ואם זה גורם מצוקה, אם מישהו או מישהי ששומעים אותנו כרגע והם בני 24 או בני 44, תדעו לכם שאנשי מקצוע יודעים לטפל וללוות מצבים כאלה, תדעו לכם שמצבים כאלה אם לא מטפלים בהם אז הם רק מעמיקים.
פרופסור רפי חירותי הוא מומחה לרפואה שיקומית ומטפל מיני מוסמך. מנהל חטיבת השיקום והמרפאה לשיקום וטיפול מיני במרכז הרפואי רעות בתל אביב. היום בסקס אפיל רפי הולך לספר לכם מה זה בכלל בתולים מאוחרים, מה הופך אדם לבתול מאוחר ואיך מטפלים בה בחדר הטיפול המיני. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לא רשתת מאור, ואיתי באולפן פרופסור רפי חירותי, מומחה לרפואה שיקומית ומטפל מיני מוסמך. מה שלומך, רפי?
שלום, שלום, לורי, כיף להתארח אצלך שוב.
יס, רפי, למי שלא יודע ויודעת, התארח בו בפרק על הגודל הפין, והאם הוא קובע או לא קובע, ועל הוויכוח הבלתי נגמר הזה לגבי החשיבות שלו.
כן, וכבר אז אני אמרתי כמה אפשר כבר לדבר על גודל הפין, ובסופו של דבר אחרי 40 דקות היינו צריכים להוריד הרבה דברים בעריכה. אז הכנסת אותי לאותה בעיה שוב ולאותה פינה שוב, ונקווה שנתגבר יחד.
אני בטוחה שנתגבר. אנחנו מדברים היום על בתולים מאוחרים. נושא שקיבלתי עליו כל מיני פניות מכל מיני גולשים מאזינים שמתעניינים בנושא. קודם כל אני אשמח אם תגדיר מה זה בכלל בתולים ומה זה מאוחרים, כי אני יודעת שההגדרה היא הרבה יותר רחבה ממה שנדמה לנו, היא גם משתנה בטח ממקום למקום.
אז בהחלט, ההגדרה של בתולים זה הגדרה שיש לה הרבה רבדים, יש רובד רפואי, רובד תרבותי, רובד חברתי וכן הלאה, ואני אנסה להתייחס לרוב הרבדים. ההגדרה המקובלת היא שבתולים זה... אצל אישה זה כשהפין לא חדר את הנרתיק, ואצל גבר גם את אותה הגדרה עדיין לא חדר אל נרתיק. אבל זו הגדרה שלדעתי כמובן, לדעתי גם המקצועית וגם אם אני לובש כובע של אומני יותר, אז זו הגדרה שהיא מתאה ומעוותת, ואני מקווה שנצליח יחד לנפץ את אותה הגדרה. אז הגדרה יותר רחבה לא מדברת דווקא על נושא של חדירה של פין לנרתיק, אלא על מישהו שאדם, גבר או אישה, שמעולם לא חווה יחסי מין, ואז אנחנו נכנסים לעוד בור. מה זה יחסי מין? אוקיי? אז כשאני מדבר על יחסי מין, אני מדבר על
כי כל... כי בעבר הם היו מאוד ספציפיים, והיום אנחנו יודעים שהמיניות היא הרבה יותר רחבה ממה שהיא, והיא לא מסתכמת רק בחדירה, אז אם הייתה לו מיניות אחרת, אז מה, הוא לא קיים יחסים?
בהחלט, והמילה בתולים באה מהמילה קרום הבתולים, אבל גם קרום הבתולים, לאלו מכם שעדיין לא בקיאים בחידושי אקדמיה, גם המונח הזה קרום הבתולים כבר אינו מקובל. אנחנו כבר לא קוראים לקרום הבתולים, קרום הבתולים, אנחנו קוראים לו שער הנרתיק. אז המילה בעצם בתולים, מי שלא חווה יחסי מין, אני אתייחס לזה כאיש מקצוע, כמישהו שלא חווה מגע אינטימי, כשמגע אינטימי יכול לכלול ביקור של הפין בנרתיק, או חדירה אנלית, או מינורלי, או אפילו...
אם מישהי קיימה מינורלי, אבל היא לא קיימה כניסה לנרתיק, אז היא כבר לא בתולה בעצם?
אז כאן מתחיל בעצם, מתחילה הדילמה. יש כאלה שקוראים לעצמם טכנית בתול, טכנית בתולה, שעשיתי הכל, אך לא קיימתי חדירה לנרתיק, אז טכנית אני בתול. זו הגדרה שאני חושב שנשיא ארצות הברית לשעבר היה מאוד מאוד שמח איתה, כשהוא אמר, אני לא עשיתי סקס עם אותה אישה, כשהוא דיבר על מוניקה לוינסקי, כי בעצם לא הייתה חדירה של פין לנרתיק, אלא היה רק...
I did not have sexual relationship with that woman.
But I want to say one thing to the American people. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you.
כן, 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 כי היה רק מין אורלי. אז האם מין אורלי נחשב יחסי מין או לא? התשובה שלי היא כמובן שכן. יש עוד רבדים לנושא של בתולים. כמו שאמרנו, מה זה יחסי מין? כל אחד יגדיר לעצמו, אבל יחסי מין הוא משהו הרבה הרבה יותר רחב מאשר חדירה של פין לנרתיק בלבד. עוד שאלה, אם המין היה בהסכמה או שלא בהסכמה. אנחנו נכנסים כאן למקומות אפלים, אבל אם היה מדובר באונס או משהו, מישהי שנאנסה, כשעוד לא היה לה שום ניסיון מיני, האם היא מוגדרת כבטולה או לא כבטולה? אז שוב, לפי הממסד הרפואי הנוקשה, קרום הבטולים שלה לכאורה נחדר, אז היא כבר לא בטולה. אבל ברור שמבחינתה, איך שהיא רואה את עצמה, התפיסה שלה את עצמה, זה לא נכון.
וואו, מתי בעצם גילו בעצם שלא כל אנשים נולדות עם קרום בטולין? זאת אומרת שזה לא משהו שהוא קבוע ב-100%.
אז קודם כל זה מיתוס, כל אנשים נולדות עם קרום בטולין. כל אנשים נולדות עם קרום בטולין, אבל הקרום הוא לא קרום כמו שאנשים חושבים שהוא משהו אטום שסוגר לחלוטין את המעבר, כי הרי דרך הקרום הזה גם יוצא אדם של הווסת, אז איך הוא יצא אם הקרום הוא אטום? יש מקרים הפוכים שבאמת יש קרומים שהם כן אטומים לגמרי, ואז האישה צריכה לעבור איזשהו ניתוחון קטן כדי לפתוח אותו.
כי הם לא מתבקעים בזמן המגע.
כן, כן.
איך יודעת את זה אבל?
או שלפעמים זה אטום לגמרי, ואז מדובר בנערה צעירה שפתאום מתחילה לפתח כאבי בטן, זה מקרים מאוד נדירים, ומתברר שיש שם כמות דם רבה שפשוט לא מצאה את דרכה החוצה.
אבל זה שיח חדש, כי בעבר זה באמת היה מאוד קבוע. האם יש לה קרום בטולין, היא בטולה?
אכן, אז יש גם, יש מקומות שבהם הבטולים נדרשים מבחינה חוקית. הידעת למשל, שאם את היית רוצה להיות שוטרת באינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם, את צריכה להוכיח את בתולייך, ושמה בבדיקה רפואית ניתן, כן, זה משהו שקראתי בשיטותיי באינטרנט בימים האחרונים.
למה שוטרות צריכות להיות בתולות באינדונזיה? אני חושב
שאת צריכה להפנות את השאלה הזאת אל שלטונות אינדונזיה. אני חושב שזה בא שוב פעם מאיזשהו מקום דתי. גם הדת כאן מאוד מאוד...
זאת מדינה מוסלמית.
כן, מדינה מוסלמית, דתייה, אז גם הדת, גם אצלנו יהודיה כשרה צריכה להתחתן בבטוליה, זה מופיע כמה וכמה פעמים בתורה, אז העניין הדתי נכנס כאן.
גם נוצרים, גם אצל נוצרים זה ככה no sex before marriage נגיד.
נכון, אצל קתולים לדוגמה. עכשיו עוד פעם, אם אנחנו מדברים על ההגדרה, אז מה, איך נגדיר מישהי שבעצם איבדה את בתוליה? כפי שאתם הבנתם המאזינים, אני לא אוהב את המילה בתוליה או בתולים וכדומה, אבל מישהי איבדה את בתוליה, ועכשיו על מנת לרצות את בעלה עתידי, עוברת ניתוח לתיקון הבתולים. אז האם היא בתולה או לא בתולה? ניתן להבין
נכון,
שהרבה
יש,
מזה זה בעצם...
יש ניתוח שחזור.
לא, ודאי, יש ניתוח לשחזור קרום הבתולים, לאותם אלו שרוצות בעצם שלא ידעו שהם ידעו את בתוליהן טרם הניסויים.
ואז בעצם הן מתחילות את הניסויים כבר משקר.
ודאי, מסוד, משקר, מהסתרה, אז...
טוב, זה לא.
על כל הכרוך.
מעניין מאוד. אז אוקיי, ומה זה נקרא מאוחרים, אם אדם בתול מאוחר מבחינת הספרות המקצועית הרפואית?
אז מבחינת הספרות הרפואית אין ממש הסכמה. אם נלך למשל אולי לכיוון הפסיכולוגיה, אז שם אריקסון, פסיכולוג ידוע, היה לו תיאוריה של התפתחות מינית, התפתחות רגשית, ואחד השלבים באותה התפתחות זה היכולת לבנות קשר אינטימי וזוגי, שאני חושב שזה בערך לא לתפוס אותי במילה ובגיל, סביב גיל 18 עד גיל 25. אז יש כאלה שיגידו מאוחר, זה אחרי גיל 25. אבל שוב, אם נלך לתרבויות שונות, הנרי השמיני התחתן בגיל 14, למיטב ידיעתי.
כן, זאת הייתה הנורמה בעבר.
אז לא בעבר, בעבר בעולם המערבי. יש עדיין מקומות בעולם, מדינות בעולם, כמו במחוזים מסוימים בהודו או בתימן, שנערה צריכה להתחתן ברגע שהיא מגיעה לפרקה בגיל 14.
זאת אומרת, אם הופעת המחזור החודשי.
כן, ישר שהיא מגיעה כן. אז זה נורמות שעדיין קיימות פה ושם. אנחנו אבל כמובן נתמקד כאן, בארץ, בעולם המערבי. אז גם העניין של מאוחר זה גם עניין אישי. אם הבן אדם מרגיש שזה מאוחר עבורו, כי לא כולם מתפתחים באותה מהירות מבחינה מינית, התפתחות מינית באותה מהירות, שהתפתחות מינית הכוונה לא רק לסממנים הפיזיים, אם זה סיעור גוף אצל גבר, או פתמות אצל אישה, שדיים אצל אישה, התפתחות מינית היא בראש ובראשונה רגשית, כיצד אני כאדם תופס את עצמי, את ההתפתחות שלי.
כן, זה גם, זה גם תלוי בחברה ובקהילה שאתה מסתובב בה. בגלל זה יש דבר שנקרא early bloomer ו-late bloomer, נגיד, במיניות, בהתנסויות. אדם שנגיד לא הייתה לו חברה עד גיל 20 ומשהו, בפעם הראשונה יש לו חברה, נגיד עכשיו. אז הוא נחשב late bloomer.
Late bloomer, כן. אבל late bloomer זה לאו דווקא לקשרים, אלא גם כן late bloomer יכול להתייחס גם לאותם סממנים פיזיים. שדיברתי עליהם.
נגיד גבר בן 28 שמעולם לא קיים יחסים, זאת בעיה בכלל?
אם הוא יגדיר את זה כבעיה, אם זה גורם לו מצוקה, אם לא נוח לו עם זה, אם לא טוב לו עם זה, אז ברור שזה בעיה. ברוב המקרים, לפחות אותם האנשים שאני רואה, מתארים את זה כבעיה, כי זה גורם להם מצוקה. אבל בואי ניקח דוגמה שזה לא גורם מצוקה, כשהוא לא קיים יחסי מין ולא היה שום מגע אינטימי ואין רצון למגע אינטימי וזה לא גורם למצוקה. יכול להיות שהוא אמיני. אנחנו לא נדבר היום על אמינים, אבל אמיניות נחשבת נטייה נורמלית וטבעית ובריאה. כמו שיש מישהו שנמשך לבני מינו או מישהי שנמשכת אל בני מינה, זה על הרצף של הנטייה המינית, יש כאלה שלא נמשכים לאף מין, והם מוגדרים אמיניים, אם זה לא גורם להם מצוקה, אז למה שנגדיר את זה כבעיה?
כן, יש שם אפילו היכרויות לאמיניים ולארומנטיים, כל מיני דברים כאלה, ארומנטיים שהם רוצים.
אנחנו נכנסים לממד של ארומנטיים, אמיניים לא רוצים מין, אבל יכול להיות שהם כן רוצים רומנטיקה וחברות.
נכון, והארומנטיים רוצים מין, אבל לא את הרומנטיקה, כאילו לא את הזוגיות.
רוצים רק את המין.
כן, זה קטע.
בלי אהבה, סטוציונרים.
יש סטטיסטיקות לגבי התופעה הזאת בארץ, למשל, של בתולים מאוחרים?
אז וואלה, מאוד קשה, מאוד קשה למצוא סטטיסטיקות. אני דווקא, במיוחד בשבילך, עשיתי שיעורי בית. לא מצאתי סטטיסטיקות בארץ. מצאתי סטטיסטיקות מסקר בינלאומי די גדול, שפרסם בעיתון רפואי מאוד מאוד חשוב, ששם ניסיתי ללכת בהפוך על הפוך. בדקתי מה אחוז האנשים שקיימו יחסי מין. ולקחתי את הנקודה, את גיל ההתבגרות, את גיל 15 לדוגמה, שזה גיל צעיר, יחסית, כן. שוב, בלי להישמע שיפוטי. ובגיל 15 בארץ, אני מדבר על נתונים מלפני כעשור.
על איפה אתה מדבר?
על בארץ.
על ישראל.
כן, יש הרבה ארצות, יש לי כאן רשימה של ארצות ארוכה.
איפה זה פורסם?
פורסם בעיתון רפואי בינלאומי. ומתואר ש31 מהבני נוער, בני ה-15, אמרו שהם כבר קיימו יחסי מין, זה מחזיר אותנו להגדרה של קודם מה זה יחסי מין, השאלה מה הייתה השאלה המדויקת, אבל לא כאן המקום לפרט, לעומתם רק 8.2% מהאנשים אמרו שהם קיימו יחסי מין בגיל 15, וצריך לזכור שדווקא הייתי מצפה שאצל נשים, האחוז יהיה יותר גבוה, כי הרי בת 15 היא מפותחת מינית, לפחות ברמה הפיזית, הרבה יותר מאותם גברים.
נכון, גם יש לה הרבה יותר אופציות, זאת אומרת, יהיו יותר בנים שירצו לשכב איתה, מאשר נשים שירצו, נערות שירצו לשכב עם בן.
כן, אם הסטיגמה הזאת נכונה, ואני חושב שהיא נכונה, אז אכן. אז זה בעצם מחקר שפורסם ב-2008, לגבי 200 מאבדים בתולים. אגב, ישראל בהקשר הזה, היא במקום די גבוה ביחסית לעולם. באוסטריה למשל רק 20% מבני הנוער דיווחו, בארצות הברית האחוז היה גם כן יותר נמוך.
בישראל השמרנית אנחנו עולים על
מדינות
אחרות,
מעניין. בני הנוער שלנו, לעומת זאת, בנות הנוער שלנו, ה-8% שקיימו יחסי מין בגיל 15, הן נמצאות במקום מאוד מאוד נמוך יחסית לעולם. באוסטריה הרבה יותר, בקנדה הרבה יותר, באנגליה הרבה יותר, בארצות הברית הרבה יותר, אבל הרבה במידה משמעותית. אז יכול להיות שיש כאן את ההשפעה של הדת, יכול להיות שיש כאן את ההשפעה של החינוך שאנחנו מקבלים, שכדאי לעשות את זה יותר מאוחר, כי אם נשמור על בתולנו, אז אנחנו נשאר יותר תהורים, יותר בעלי ערך, יותר, זה דברים שאנחנו מפמפמים לנו כל הזמן, באופן עקיף מהתקשורת. אבל אני חוזר לכמה אחוז של אלה שלא איבדו את בתוליהם. וכאן הנתונים שאני מצאתי שוב בארצות הברית, 5% מהגברים ו3% מהנשים בגיל 29 אמרו שהם עדיין לא קיימו יחסי מין עם חדירה.
לגבי איזה שנה זאת?
פורסם ב-2008.
אתה מניח שזה השתנה? בגלל הפורנו?
אני מניח שזה השתנה, כי בדקתי, המחקר הזה הוא מחקר שנקרא מחקר עוקב, זאת אומרת, בודקים את הנתונים כל כמה שנים לראות מה קרה, ואז הם חידדו את השאלה. הם אמרו, אנחנו לא נשאל אם קיימתם יחסי מין, או לא קיימתם יחסי מין, אלא אנחנו נשאל, חדירה של פין לנרתיק, מין אורלי, נהיה הרבה הרבה יותר ספציפיים. ואז אנחנו, מעניין אותנו בעצם אלה שכלום, שלא עשו כלום, לא היו שום יחסים אינטימיים, שזה מבחינתי ההגדרה לבטולים מאוחרים. לא היה להם שום מערכת יחסים אינטימית. בגיל 40, בארצות הברית, 1% מהגברים, ו-2% מהאנשים. אז זה נראה לי קרוב פחות או יותר גם לגיל, ש-40 אין ויכוח שזה מאוחר כבר, זאת אומרת, על 25 אנחנו יכולים להגיד, לא, זה עוד גבולי, עוד נכון. היה בצבא, טיול של כן, הזה, פה, שם כן, וזה. ו-40 זה כבר, יש קונצנזוס, מסכימה איתי?
כן, 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 כמו סרט, בתול בן 40.
כן.
You'll answer this question. Are you a virgin? Are you a virgin?
Yeah, not since I was 10.
It all makes sense. You're a virgin.
I am... Shut up.
How does that happen?
He's a fucking virgin.
Oh, I knew it. That makes so much sense.
איזה קטע. מה, יש סיבות שמביאות אדם להגיע לגיל מאוחר כשהוא או היא עדיין בעצם לא קיימו מגע אינטימי?
וואו, יש המון סיבות. יש המון סיבות, אבל אני לא חושב שסיבה אחת היא הסיבה או הגורם המרכזי. אני חושב שבדרך כלל מדובר בשילוב של נסיבות. בגדול אני חושב שמדובר בפחד מאינטימיות. פחד מאינטימיות, הרי מה זה ליצור אינטימיות? מה זה אינטימיות? אינטימיות זה גם לדעת לתקשר, גם לדעת לסמוך, לתת אמון, לבטוח, לשחרר, והרבה אנשים יש להם...
להפגין פגיעות גם.
להפגין פגיעות, לדעת להיפגע בלי לקחת זה, והרבה אנשים יש להם את הפחד הזה, סיבה נפוצה שהיא לא מדוברת. ורואים אותה יותר ויותר, זה כל הנושא של חרדה חברתית. אנשים שתראי אותם בכל מיני נקודות מפתח, אנשים שתראי אותם עם ביטחון בכל מיני סיטואציות אחרות, אבל ברגע שמגיעים לסיטואציה חברתית של בליינד דייט, של משהו שיכול להוביל למשהו אינטימי, החרדה הזאת עשויה ממש לשתק אותם. הם מגיעים לאיזשהו בליינד דייט, והשיחה לא זורמת, והכל הופך להיות מאוד נעים. תוך כדי השיחה הם ממש צופים על עצמם, עם ביקורת עצמית, או איך אני נראה, איזה שטויות אני אומר, לא ירצו אותי וכד...
ואז הם לא יכולים גם להיות אותנטיים,
כן, הם מגמגמים, מזיעים, וכמובן שזה לא מתפתח לשום קשר. אני יכול להמשיך להקריא רשימות מכול, רשימה של, 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 של הסיבות היא עצומה, היא ארוכה. אני אגיד עוד כמה סיבות שאני רואה אותן. יש את הנושא של דימוי עצמי. דימוי עצמי, בעצם ליצור קשר, בשביל ליצור קשר אני קודם כל צריך לאהוב את עצמי, ולחשוב שאני ראוי ושווה, זכאי לחום ועל אהבה. ואם הדימוי העצמי שלי הוא נמוך, אם אני לא חושב שאני כזה, יהיה לי קשה ליצור קשר. דוגמה ספציפית לדימוי עצמי נמוך, זה בעצם מה שדיברנו בפודקאסט הקודם שהייתי, מישהו שחושב שיש לו איבר מין קטן.
כן, כן.
מישהי
כן.
שחושבת שהנרתיק שלה הוא לא סימטרי, שהשדיים שלהם לא באותו גודל.
אז זה מראש שעצור אותם מלהגיע עד הסוף, מה שנקרא, כי הם יגידו, לא, אני לא רוצה שבכלל יראו אותי את הפגמים במרכאות שיש.
לחלוטין, הם דווקא כן יצאו לדייטים, לפחות בתחילת דרכם, הדרך שבה... הגיל שבו הם כן יוצאים לדייטינג, אבל אז הם עושים תופעה שאנחנו קוראים לה גוסטינג. גוסט מהמילה גוסט, שד. הם נעלמים, הם לא עונים להודעות.
כי הם נבהלים בעצמם, ואז הם לא יודעים איך להגיד.
כן, הם לא עונים. אם הם רואים שזה הולך להתפתח למשהו, אני לא רוצה שזה יתפתח עד למקום שבו יראו שיש לי קטן. אז אני עוצר ובורח.
כן. אגב, מה עם אנשים שקיימו יחסים, אבל רק נגיד עם נשים בזנות? זה גם קורה לפעמים.
אז עוד פעם זה הולך להגדרה. לאותה הגדרה שאמרתי, מה זה בתולים מאוחרים. כשאני חושב שאם זה היה רק עם נערות ליווי נקרא לזה, כן. נעדן את המילה כמו שהמדיה אוהבת לעשות, אבל אז שוב, זה כבר אנחנו יכולים להחליט, האם הוא בתול או לא בתול.
כן, היה, אבל זה אומר שיש לו איזושהי בעיה גם.
ורק, לא? לחלוטין. אני מסכים, אם אני כן הייתי מכניס את זה לתוך ההגדרה, במרכאות, בתולים מאוחרים. כי מבחינתי, בתולים מאוחרים זה בעיקר יצירת קשר אינטימי. פה הוא לא יצר קשר אינטימי, הוא בא, נתן כסף, עשה את שלו והלך.
כן, כן, כן.
אוקיי, ואולי הוא חושב, יש כאלה שמדמים את זה לאינטימיות, יש כאלה שיחזרו שוב ושוב לאותה אחת.
כן, זה נקרא girlfriend experience.
כן, אבל זה לא, זו לא אינטימיות אמיתית. סיבות אחרות זה בעצם אם יש לי בעיה בתפקוד המיני. אם אני חושב שלא יעמוד לי מספיק חזק על מנת לבצע חדירה, ומה היא תגיד אם לא יעמוד לי מספיק חזק.
אז אני נמנע מראש פשוט.
אם אני חוששת שהוא לא יצליח לחדור כי אני מקובצת, ואפילו טמפון אני לא מצליחה לחדור, אז אני אמנע מראש. אז סיבות, הפרעות בתפקוד מיני יכולות להוות סיבה להימנעות מאינטימיות, גם אצל גברים וגם אצל נשים, ואנחנו רואים את זה. כל הנושא של פחד להיבלה, אני מפחד שאם אני אהיה בזוגיות, הזוגיות תבלע אותי.
היום אני בן אדם, זה גם חשש מאינטימיות מסוימת.
כן, לגמרי. היום אני בן אדם עצמי, היום אני קובע את הלוז שלי, היום אף אחד לא מתערב לי במה שאני מכניס למקרר, ומה שאני מכניס הביתה, ופתאום בתוך זוגיות, אני צריך להגיע לפשרות, אני צריך להתחשב ברצונות של האחר, ופחות מתאים לי, מלחיץ אותי, מפחיד אותי. עוד סיבה להימנע מאינטימיות. יש גם סיבות פסיכולוגיות עמוקות יותר, כל הנושא של אביוז, גבר או אישה שעברו פגיעה מינית, הטרדה מינית, גילוי עריות, מקרים קשים שבסופו של דבר באמת גורמים להם לפחד מאינטימיות, כי אמרנו שאינטימיות זה לתת אמון, זה
ומבחינת המערכת שלהם זה מקושר למשהו האפל הזה שהם עברו, לטראומה הזאת, אז הם בכלל לא רוצים להביא את עצמם לאיזושהי סיטואציה שיכולה לתרגר את זה.
לגמרי, ואז הם מעדיפים להימנע. או המודל שאנחנו ראינו בבית. אם בבית אנחנו ראינו גירושים מאוד מכוערים, מאוד כואבים וכולי, אנחנו רוצים להימנע מזה. אנחנו חוששים ליפול לאותו מקום.
תכף ממשיכים, הודעה קצרה וחוזרים.
וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 שקלים בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
יש הבדלים מגדריים בין נשים לגברים במקום הזה של בתולים מאוחרים?
אז אני חושב שהסטטיסטיקה, לפחות בגיל, על גיל 40 בארצות הברית, מדברת בעד עצמה. אמנם האחוזים נשמעים נמוכים, אבל דיברתי על 1% מהגברים, ו2% מהנשים מעל גיל 40. 2% זה פי 2. פי 2 זה הבדל מאוד 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 משמעותי. אז זה גם מה שאנחנו רואים דרך אגב בקליניקה, מגיעות יותר נשים עם בתולים מאוחרים, הרבה מהן באמת הסיבה היא, כמו שאמרתי, זה שילוב של נסיבות, אבל אנחנו רואים אצלם את הנושא של וגיניזמוס. הווגיניזמוס זה חוסר יכולת להרפות את שרירי הנרתיק, אוקיי? שרירי הנרתיק מתכווצים באופן בלתי רצוני, מה שעשוי לגרום לכאב אז, כאשר מנסים להחדיר אצבע, טמפון, וכמובן על אחת וכמה 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 פין.
אז היא יודעת שמראש הכל כואב לה, כל כאילו התקרבות לאזור הזה מכאיבה לה, אז היא פשוט נמנעת, ואז השנים עוברות.
נמנעת.
נכון? זה מה שקורה.
נמנעת, והמילה הימנעות חוזרת שוב ושוב, ואני אזכיר למה אני, חשוב לי להגיד על הימנעות, כי זה גם חלק מהמנגנון שגורם בעצם לבתולים מאוחרים. אני אזכיר גם סיבות אחרות שלא הזכרנו ככה, רק בשביל שהרשימה תהיה מלאה, אז יכולות להיות גם בעיות נפשיות, דיכאון, חרדה חברתית שאני הזכרתי, סכיזופרניה.
בטח גם חוסר חשק מיני, כאילו, או
אמיניות. אמיניות אמרנו, אבל אמרנו שאני לא מגדיר, אם זה לא גורם לבן אדם מצוקה, למה שאני אגדיר את זה כבעיה? אוקיי, גם נטייה מינית, גם הומוסקסואליות, היא תוגדר כבעיה, רק שהיא גורמת מצוקה לבן אדם, כי קשה לו לקבל את הנטייה אצלו. ואז אנחנו נעזור לו לקבל ולהכיל, וניתן לו את ה מידע נכון. אחת הסיבות, עוד סיבה אחת שאנחנו רואים די הרבה, זה כל הנושא של מיומנות חברתית. אני רוצה אהבה, אני רוצה רגש, אבל אני לא יודע איך. אני לא יודע איך ליצור קשר, אני לא יודע על מה לדבר, לא בגלל שיש לי חרדה חברתית. אני פשוט לא יודע מה עושים בבליינד דייט, אני לא יודע איך להתנהג. זה מאפיין הרבה פעמים אנשים על הספקטרום, אבל לא רק. אבל לא רק. אז הזכרנו גם...
שהם מראש מתחילים מחוסר, מבחינת קישורים חברתיים.
כן, אז עשינו וי גם על הספקטרום.
בהנחה שאני יוצאת לדייטים, ואני כן מנסה, האם אני צריכה לשתף שאני בתולה, או באיזה שלב לשתף? דעתי, הלא מלומדת, היא שצריך לשתף. אני לא יודעת באיזה שלב, אבל...
אז דעתי הלא מלומדת היא שצריך לשתף, אבל זה כל מקרה לגופו. יש כאלה שמבחינתם השיתוף הוא אסון, ואין שום מצב שהם ישתפו, ומבחינתם זה הסוד הכי הגדול, הסוד הכי גדול בעולם. אני לא הזכרתי שהבתול והבתולה האלה, הם בעצם הרבה פעמים מרגישים שהם היחידים בעולם במצב הזה. הם מרגישים בדידות עצומה עם הבעיה הזאת, ולשתף זה כאילו לבוא לבליינד דייט, ולשתף על הפגם הכי גדול שיש לי. אוקיי, אם יש לי חצ'קון באמצע הפנים, אני אסתיר אותו לפני הבליינד דייט, אני לא אגיד לבן בת הזוג תסתכל מה יש לי, ובגלל זה זה כל מקרה לגופו.
אני הייתי בדייט השבוע, ומישהו היה לו שערה בעין, והוא אמר לי בהתחלה, אל תסתכלי עליי, יש לי שערה, ואז לא יכולתי לא להסתכל לו על העין, וכל הזמן ראיתי את הבלוטה הזאת שהייתה לו על העין, דווקא בגלל שהוא הסב את תשומת ליבי לפגם הזה.
כן, אבל היה לי גם באמת, אני עם המטופלים שלי, אני לא אומר להם לשתף או לא לשתף, אלא אני בעיקר משקף, בעיקר מלווה אותם בתהליך, והם יחליטו בעצמם אם לשתף או לא.
באופן כללי, בכל דבר בטיפול אתה לא מכריח אף אחד לעשות שום דבר.
ודאי, אבל אנחנו, כן, אנחנו מלווים אותם בתהליך הרגשי, ואז הוא יחליט לבד אם לשתף או לא, ואם לשתף, גם מתי לשתף. אני לא חושב שזה רעיון נכון דווקא בדייט הראשון לשתף, כי זה גם עשוי להלחיץ ולהפחיד
ולהרחיק,
את בן בת הזוג, וזה לא המטרה של המפגש הראשון.
אז מתי כן?
אז מתי כן? כשאני מרגיש, אמרנו מה הסיבות לפחד מאינטימיות, דיברנו עליהם, חוסר אמון, חוסר לבטוח, אוקיי, וכולי, כשאני מרגיש שיש יותר אמון, כשאני מרגיש כבר שבצד השני יש חברות, כשאני מרגיש ביטחון בצד השני, שהצד השני לא יראה באיזה מגרעה, אלא יכיל אותי, ויקבל את זה, ויגיד, וואו, איזה יופי, זה דווקא מדליק אותי שאתה בתול, ושאני הראשונה או הראשון, אוקיי, זה גם יכול להיות בדיוק.
נכון, יש אנשים שזה מגניב אותם.
כן. הבנו בעצם גם את ההגדרה, שהיא הגדרה היא מאוד כוללנית, שבעצם בתולים מאוחרים זה שבן אדם, גבר, אישה, לא הגיעו למגע אינטימי בגיל שהוא מאוחר יחסית, ויחסית זה כמובן תלוי חברה, תלוי תרבות, תלוי הבן אדם עצמו, אבל אנחנו מבינים שאותו בן אדם נושא איתו עמו סוד גדול, סוד שמבחינתו זה סוד גדול, שבדרך כלל הוא היחיד שיודע אותו, אולי גם איזה מטפל, אולי גם איזה אח או הורה, אבל סוד ענק. הסוד הזה בעצם מוביל לבושה. אני מתבייש שאני בן 30-35 ועדיין לא חוויתי שום מגע אינטימי, שום קשר רציני.
גם ככל שהשנים עוברות, הבושה עוד יותר גדולה.
יפה, ואז הבושה הזאת גורמת לי להימנעות. להימנעות, הזכרנו הימנעות כמה וכמה פעמים, ואז ככל שהשנים עוברות ואני נמנע יותר, הבושה גדלה, החוסר ניסיון שלי גדל, ואנחנו בשוב מעגל של סוד, בושה והימנעות, שבעצם מעצימים זה את זה.
איך הם מטפלים בזה באמת בחדר הטיפול המיני?
אז בחדר הטיפול המיני, אם הבנו את המעגל הזה, אנחנו מבינים שהדבר הראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לשבור את מעגל הבושה, לשבור את המעגל השלילי. הטיפול יהיה מבוסס בהתאם לגורם. הרי נתתי רשימה עצומה של גורמים. אז אנחנו צריכים בשלב הראשון קודם כל לזהות מה הגורם או מה השילוב של הנסיבות.
כי בדרך כלל זה כמה גורמים שחבורים יחד.
בדרך כלל זה כמה גורמים, כן, כמה גורמים, הפחד לאינטימיות שגורם לי בושה, ואולי בגלל שיש לי עבר קטן, או שאני וגיניסטית וכולי.
ואז אתה מפרק את זה.
אז אני מפרק את זה, והטיפול בעצם, אנחנו נרצה לראות מהי תחנת היציאה מאותו מעגל שלילי, ונעזור לאותו בן אדם לעבור את התהליך הזה. הרבה פעמים יש צורך בטיפול, כי רוב האנשים בבתולים מאוחרים לא מצליחים להגיע לתובנות לבד. הם לא מצליחים להבין למה גורם אצלי, למה? הרי אני נראה בסדר, הכל טוב, יש לי עבודה, ורק שרים אני לא מצליח לייצר, והם בעצם שוחים בתוך זרם שבא מולם, זרם שמתנגד אליהם, ובטיפול אנחנו עוזרים להם להגיע אל אותם תובנות, עוזרים להם בעצם לשבור מנגנוני הגנה שהם בנו, כגון הקיבעון הזה, התהליך של הקיבעון, ההימנעות, הגוסטינג. אוקיי, בואי עכשיו כן נענה לו לוואטסאפ, לא נברח. בואי כן ננסה להגיע לדייט שני. בואי נדמיין מה התרחיש הכי גרוע שיכול להיות בדייט השני כשתשתפי אותו. ובואי ננסה לראות שהתרחיש הכי גרוע הזה הוא לא כזה גרוע כמו שבנית לעצמך בראש או בנית אתה לעצמך בראש.
אז אתה תלווה את המטופל מטופלת וגם תמליץ להם לצאת לדייטים או לנסות כזה כדי לשבור את המעגל?
אנחנו נלווה אותם, לפעמים אנחנו נחליט מראש, קודם כל בשלב הראשון זה דייט יהיה רק דייט. דייט, בלי כל מה שבא מאחוריו, כי במיוחד גם דייט, מוביל לדייט השני, מוביל לדייט השלישי, בדייט השלישי כבר צריך להגיע למגע אינטימי, אם אנחנו בתל אביב, אז אולי זה גם כולל יחסי מין, אז לא, אנחנו אומרים להם, דייט זה רק דייט. בואו לא נגדיל את זה לממדים שיוצרים את אותו פחד, את אותו חשש, ונתרגל בהתחלה רק דייט. אז אנחנו בעצם עוזרים להם גם לפתח דפוסי חשיבה שהם חיוביים ולשבור את התקיעות, וגם לרכוש דפוסי התמודדות שיהיו בריאים.
ואמרת לי בשיחה מוקדמת שבמקרה קיצון אתם ממליצים לשלב גם מה שנקרא סרוגייט.
אכן, סרוגייט, למי שלא יודע, סרוגייט זה בעצם שימוש בבן או בת זוג חלופיים בתוך הטיפול. נוצר בעצם איזשהו משולש טיפולי, שבקודקוד אחד המטופל או המטופלת, בקודקוד אחר המטפל שמנהל את הטיפול, איש מקצוע, מטפל או מטפלת מינים מוסמכים, בעלי ידע בתחום, והצלע השלישית היא סרוגייט, שהיא בעצם מדמה את הזוגיות. וטיפול סרוגייט הוא מצוין באמת לאותם אנשים שאצלם יש בעיה במיומנות חברתית, או בפחד מאינטימיות, כי בטיפול עצמו אנחנו בכלל לא מתחילים במקום מיני. אנחנו מתחילים בטיפול סרוגייט מבליינד דייט. בליינד דייט בחוץ, במקום ניטרלי, בבית קפה.
עם הסרוגייט.
עם הסרוגייט. כן. הסרוגייט יכול להיות גבר, הסרוגייט יכול להיות אישה.
הם צריכים להיות באותו גיל כמו המטופל?
פחות או יותר. פחות או יותר. אנחנו לא ניתן, לא נעשה הפרשים גדולים מדי. צריכה להיות כימיה. צריכה להיות כימיה. בבליינד דייט, גם הסרוגייט יכולה להגיד לא מתאים לי, גם המטופל יכול להגיד לא מתאים לי. זה מדמה לחלוטין את העולם האמיתי, ובעצם הוא מאפשר לתרגל מיומנות חברתית, כמו של שיח, שדיברנו שהרבה, אצל הרבה, המיומנות החברתית היא זו שפגועה, החרדה החברתית יכולה להשפיע ולגרום לו להזיע ולגמגם, ואז אנחנו עוזרים לו לבנות סיטואציה חיובית, וברגע שאני חווה סיטואציה חיובית שהיא מעצימה אותי, אז אני מחכה לפעם הבאה שהיא תהיה גם כן חיובית, והפעם החיובית הזאת שוב מעצימה אותי, ואנחנו נכנסים למעגל ההפוך, למעגל החיובי.
מי הם אותם סרוגייטים? מה זה אומר מבחינתם?
וואו, סרוגייט זה נושא לתוכנית בפני עצמה. אבל סרוגייט, אני יכול להגיד לך שאני בקליניקה שאנחנו מספקים שירותי סרוגייט.
באישי,
נכון? באישי, אישי זה מרכז לטיפול מיני, זוגי, פרטני וטיפולי סרוגייט. מעולם לא פרסמנו שאנחנו מחפשים סרוגייט. הם קוראים על זה במקרה, והם אומרים, וואלה, זה אני, זה מתאים לי. והם מגיעים בעצמם. ואנחנו, הם עוברים כמובן הכשרה מתאימה, הכשרה שכוללת ידע תיאורטי, גם סדנאות וגם כמובן לאבחון של אנשי מקצוע, לראות שאין כאן איזשהו רצון להפקה של רווח משני, שזה לא המטרה, וזה אנשים...
אנשים עושים את זה מתוך אלטרואיזם?
מתוך אלטרואיזם, מתוך יכולת הכלה עצומה, מתוך סיפוק, ושוב אני עובד עשרות שנים, קרוב ל-25 שנה עם האנשים האלה, ואני יודע, אני שומע מהם, זה שהם מרגישים בסוף טיפול שהם שינו לבן אדם את החיים, רק בעצם זה שהם דימו בן או בת זוג חלופיים מבחינתם, זה משהו אדיר, משהו שממלא אותם, משהו שמספק להם את הצרכים. אז אני לא יודע אם לקרוא לזה אלטרואיזם, אבל היכולת באמת להיות בצומת מאוד קריטי אצל מישהו אחר, ולסייע באותו צומת, כמובן בשיתוף עם אנשי המקצוע שמלווים אותם בתהליך.
אז בעצם הסרוגט אחרי כל דייט בא אליך כמטפל ומתייעץ ומספר מה היה?
הטיפול נבנה באופן כזה שכל דייט שיש לסרוגט עם המטופל, לפני הדייט יש פגישה עם איש המקצוע, גם המטופל יודע בדיוק מה הולך להיות. זאת אומרת, אנחנו בונים את התרחיש שהוא לא יהיה כזה שיגרום לחרדה אצל המטופל. המטופל יודע שאם יהיה מגע, המגע יהיה רק בכף היד ורק עד שורש כף היד. זה לא יגיע למקומות שמפחידים אותך. לאחר כל מפגש, הסרוגייט ממלא דוח בדיוק מה היה, והיא מקבלת, היא או הוא מקבלים, כי יש לנו גם סרוגייט בנים לבנים וסרוגייט בנים לבנות, הם מקבלים בעצם את ההנחיה מה הגבולות של המפגש הבא, ומשקפים להם גם מעלה מצד המטופל, ולמרות שזה נשמע מלאכותי וטכני, הטיפולים האלה מאוד מאוד מדמים את העולם האמיתי. מה שיפה בטיפול, שהמפגש האחרון הוא שוב בבית קפה, מפגש של פרידה, הסרוגייט מביאה מתנה, לפרטנר, הפרטנר, המטופל מביא מתנה גם כן, כי גם בחיים האמיתיים, הקשרים שלנו לא מסתיימים תחת החופה, הם מסתיימים בפרידה.
אז צריך לתרגל אותם גם על זה.
וגם פרידה צריך לדעת לתרגל וכיצד לעשות.
וואו. כמה מפגשים זה? או שזה ממש סובייקטיבי ותלוי באדם?
זה מאוד סובייקטיבי. מאוד סובייקטיבי. אם עולים תכנים שהם קשים, אז לפעמים אנחנו אפילו עושים הפסקה בטיפול על מנת לטפל רגשית באותם תכנים קשים. ואם זה טיפול שבאמת מדובר רק בחרדה חברתית או רק במיומנות חברתית, והמטופל, המטופלת מגיעים עם הרבה מוטיבציה לשנות ועם הרבה רצון, הטיפול רץ, ואני יכול להגיד לה שאני, כמי שיושב מהצד, גם נהנה לראות את השינוי שחל במטופלים, שרואים את זה אפילו ברמה הפיזית. פתאום את רואה אותם מגיעים יותר מטופחים, פתאום לבושים אחרת, פתאום החזה שהיה מאוד מסוגר וכפוף, פתאום הם הולכים עם חזה פתוח, וזה כיף.
פתאום יש להם חיוניות.
כן.
כאילו אנרגיית חיים.
לגמרי.
רפי, יש משהו שנקודה, נושא, משהו שלא התייחסתי לה, וחשוב לך להגיד בהקשר על זה של בטולים מאוחרים?
אני חושב שסך הכל העברנו את המסר, שאנשים שמרגישים שבטולים זה לא רק עם פין חדר אל נרתיק או לא, בטולים זה אם אני מצליח ליצור קשר אינטימי, או לא מצליח ליצור קשר אינטימי, אם זה גורם לי מצוקה או לא, ואם זה גורם מצוקה, אם מישהו או מישהי ששומעים אותנו כרגע, והם בני 24 או בני 44, והם מרגישים שהם לא יצרו קשר, והם במצוקה בגלל זה, תדעו לכם שאנשי מקצוע יודעים, לטפל וללוות מצבים כאלה. תדעו לכם שמצבים כאלה, אם לא מטפלים בהם, אז הם רק מעמיקים. נתתי גם מידע באחוזים, שהאחוזים בגיל צעיר הם הרבה יותר גבוהים מאשר בגיל 40, ואתם לא לבד, בואו תפנו ותקבלו את הטיפול המתאים.
מושלם, תודה רבה רבה.
תודה על האירוח, לורי.
יס, טוב, יש לי כבר נושאים אחרים לארח אותך בהם, אז... נתראה בפרקים הבאים.
להתראות, להתראות.
עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפיל הפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לורי שטטמאור, נשתמע בפעם הבאה.